עניין של מוסר, ידיעה ובחירה, רצון, גם מושגים שאתם יותר מוכרים לנו. כל הכותרת כאן, הדעת והשאיפה הצילית, יש לה משהו ככה באמת דף שלם לבן של לצות מתמונים, להבין על מה בכלל הנושא כאן. ובצורה הכללית, הסדר שלנו כאן התעסק יותר בדברים שקצת הזכרנו אותם בעבר, כל הסוגיה של איחוד השכל והרצון. דיברנו קצת בסוגיית הרצון קצת על הדברים האלה, והזכרנו גם קצת פסקות מכאן שקשורים לדבר הזה. זה בעצם לוקח את סוגיית הרצון למקומות באמת יותר, כמו שמכונה כאן, אציליים. ושל הרב הביטוי שאיפה, זה עצמו מילה שכוללת בקרבה הרבה צד של רצון, של תנועה, ועם כל זה הרבה צד של מעוף. אם הרצון מבטא משהו מאוד מאוד אימיננטי, עמוק, שגנוז בקרב האדם עצמו וקשור לעצמיות שלו, ושכל קשור יותר למקום של משהו נשגב, נבדל, שנמצא מעל האדם. אז הנקודה שמאחדת את העצמיות של האדם עם הצד הנבדל, אפשר אולי גם לומר את העולם הסובייקטיבי עצמי של האדם עם העולם האובייקטיבי, זה נכלל בתנועה הזאת שנקראת שאיפה. יש כאן מילה אחת מאוד מאוד חשובה שנעלה שאימת היום ככה ניתן את הדעת עליה, והיא מילת הדעת. כן, המילה דעת היא כאן מאוד משמעותית. דעת, אנחנו יודעים שזה קשור לתנועה של חיבור, וידע אדם את חווה אשתו. אז יש משהו במדרגה הזאת של הדעת, היא זאת שבעצם בפועל יוצרת את החיבור בין השכל לבין הרצון, בין רצון שעוד פעם מאוד מאוד קשור למקום הקיומי עצמי של האדם, השכל שקשור למשהו נבדל. יכול שאדם הוא עצמו להתקשר למשהו נבדל, הוא קשור לעולם הזה של הדעת. אנחנו נסתדל ככה בעזרת השם, נקרא קצת פסקאות כאן, נעזר קצת בפסקאות נוספים, שאני עוד פעם ממש אומר מראש ככה, הסוגיה כאן היא בהתחלה מאוד מאוד מופשטת כדרכו של הרב הנזיר. אם הפסקאות לאט לאט תהיה יותר חיה, יותר גם תיתן לנו גם נתיבות מוסריות יותר, משיות יותר לבטא אותה, אז נתחיל לראות את הדברים. השאיפה במובן האצילות שלה היא מזיגה של השכל והרצון, כשהם מתאחדים ביחד לצד הטוב האידיאלי. כמו שאמרנו, יש שכל ויש רצון, שיש תביעה למזג אותם, ולא רק למזג, זה עדיין בחינה של שתי דברים שונים, שאתה יוצר ביניהם איזשהו איזון, יוצר ביניהם איזשהו מיזוג, אבל יש צד שזה מתעלה מהמזיגה אל ההתאחדות, כמו שהרב בעולת ראיה וגם באורות מציין שיש, וגם ועכשיו נזכר גם מר דעת אלוקים, לפי מה חוזר לביטוי הזה, של זיווג בייחוד השלים, שיש זיווג שזה עדיין משתיים, ויש ייחוד איך שהכל חוזר להיות אחד, שהפסגה של הזיווג היא כמו שאומרים שמתאחדים ביחד לצד הטוב האידיאלי. אז נאמר ככה, הרבה פעמים שממזגים שכל ורצון, כמו שהרב אמר בהמשך, אז יש עדיין איזה מוצא נוצא שכל אחד אדם שומר על האופי שלו, שומר על התכונה המיוחדת שלו. בשכל יש משהו מאוד מאוד אובייקטיבי ומאוד מדויק ומאוד מנסה את האדם במקומות נשגבים. ברצון יש משהו מאוד מאוד קיומי ומאוד אינדיבידואלי, והוא קצת מתקשר גם לעולם של, של רגש, ושממזגים אותה ביחד, אז אפשר ליצור, כמו שעוד שתי שעות אבי תאר, איזשהו סם כזה של שכל, שיש לי יותר התקשרות אליו, או עולם רצוני, שיש בו יותר תביעה של עילוי, אז זה עדיין בא כשתי תופעות שונות. ויש, כמו שהוא אומר, השאיפה, במובן האצילות שלה, נגיד ככה, במקום שבו, במקום שבו זה נמצא בשיא המסגבות שלו, שיא העליון שלו. ואציל זה גם לשון קישור, שהרבה מערכות הן לא נמצאות כל אחד אחד לעצמו, אלא חוזרים להיות אחד. כמו שעולם האצילות יש ביטוי, אי הוא וגרמו יוחדו, שאין פער בין האיברים, שבהקשש המשלי זה הכוונה בין הספירות לבין הקדוש הוא בעצמו, הכל בעצם מתאחד בחוברת אחת. אז שם זה רצון של מזיגה של שכל והרצון, אבל כשמגיעים על תכדי מצא שעובדים ביחד לצד הטוב האידיאלי. בכל זמן שהשכל והרצון אינם יסודות מופרדים זה מזה, אף שהם מתחברים לפעמים התחברות שיקונית שיש בהם הרבה סיוע אחד לשני, עדיין לא תצא השאיפה האצילית לפועל. כי מי לפעמים איזה רצון טוב, מואר, בהכרה טובה ומבוררת, שכמו שאמר כאן גיל, זה רק יהיה לפעמים, וזה לא יהיה משהו קבוע, זה גם בעצם יהיה עדיין רצון טוב, אלא שרק יש לו הערה שמקרינה עליו, שמואר בהכרה טובה ומבוררת, שהוא מקרן ממשהו שנמצא מעליו, אבל בעצם הוא עדיין נשאר באופן המסיים שלו. כן, רואה שאני רק קודם כל סיים, אבל מידת הקדושה העליונה, שהיא השאיפה הצילית, באה אחרי שהשכל מתנהג עם הרצון, עד שאלה הם כלל אותו הטבע, אותה תכונה שיש לכל יסוד מהם בפני עצמו, אלא אור של איזה מה חדש, הנמתם יהיה תמים ויקרא מה חדש, הכוונה מהות חדשה נוצרה כנוצה מהדברים האלה, יוצא ממזוגם בצביון של דעת המלא תפארת, המופיע הנשמות הסודיות לבניין עולמים עדי עד, שבעצם הרב כאן אומר שבזכות המיזוג ביניהם, אז יש כאן הרבה הרמוניה, כן, תפארת, המופיעה נשמות הסודיות שיש בהם אלה גם יכולת, וזו ההשלכה הגדולה שבאה כתוצאה מהזיווג הזה, שיש בה, שמתאחדת למצוות אחת, עד שיש לה יכולת ליצור הפריה של נשמות הסודיות לבניין עולמים עדי עד, שיש לה יכולת מלא לא רק לשמר בכל אחד את המקום שלו ולהתעדן קצת מהצד השני, או להיות מתקשר לעולם שלנו מהצד הראשון, כאילו של איך השכל קשור לרצון, אלא נוצרים כאן סדרי נשמות חדשים, הופעות חדשות. כן, אלון, עשית לב.
השכל בכלל, כמו אצל
הראשונים
או
המערל,
במובן הזה?
כן, הכוונה במובן שזה לא שכל רציונלי, אתה מתכוון, כאילו, כן?
זה ברור לשאלה, זה כאילו, לא יודע,
זה כאילו הדבר, נגיד ככה, זה קצת מזכיר כאן את הרמח"ל, את המערל, סליחה, ששכל משון נגדל. הכוונה משהו שהוא מכוון את האדם אל העולם המוחלט, כן? שזה בעצם הנטייה השכלית שקיים באדם, ויש את הנטייה הראשונית שקיים באדם, שהיא מאוד מאוד שורה לעצמיות שלו ולרצון שלו, ויש כאן, כמו שאמר כאן אומר, זה מקום כזה שמצר לכן לשתי הדבקים ביחד. הביטוי שהוסקה כאן בסוף עסקה, אל האור של איזה מה חדש יוצא מזוגם, הוא ביטוי קצת מחשיד, כן? ביטוי לא רגיל ברב, וקצת פוקח את עינינו, שיסייע לנו קצת את כל הפסקה להביא בצורה יותר טובה. וכוונת הדברים, אולי כבר פעם דיברנו על הדברים, שזה ביטוי בעצם של לקוח ממושגים פנימיים. כי במושג, בעולם הפנימי, אז זה יצאנו הרבה הרבה לתאר, ששמו של הקדוש ברוך הוא יכול להיות מתואר ביוד כבבקי, בכמה סוגי מילוי של אות הזה, אפשר לכתוב יוד, ואחר כך אי יוד, וו יוד וו, אי יוד, ואז יהיה בגימטריה 62, אפשר לכתוב בצורה קצת שונה, וזה יהיה 63, אפשר לכתוב בכתיבה הנהלי היותר מצויה שאנחנו רגילים לכתוב את זה, ואז הכל במילוי א' אין, יוד, אי א' וו, א' וו, ואי א', ואז יהיה 45, ואפשר לכתוב את זה בצורה של הכפולות, שבעצם כל אות היא הצד הנגלה וצד הנסתר שלהם שווים, י' ו'ד' 10 10 AA ו' ו' AA, ואז זה יהיה נ"ב. אנחנו דיברנו הרבה פעמים על המושגים האלה בסוגיית העיגולים והיושר, שבעצם המערכת השלישי שדיברתי עליה היא בגימטריה אדם, והמערכת הרביעית היא בגימטריה בהמה, וזה בעצם העומק של השורש של היושר והעיגולים, של בעצם האדם יותר קשור יותר לעולם המתקן, להכוונה, מה שאדם, בני אדם רואים את המציאות בצורה ישרה, כן, בצורה שיש בה מגמתיות, ויש אבל גילוי אחר שמתגלה דווקא דרך הבהמה, ודרכה דרך בעצם כל הדרגות הנמוכות של הדצחם, שיותר מבטאות שיקוף של הקדוש ברוך הוא. איך הקדוש משתקף בעולם, שזה בעצם י' כו' כ' שמשתקף בי' כו' כמקבילים אליו, שזה בעצם יותר התנועה שמשתקפת, שקשורה בעצם לגילוי דרך הבהמות ודרך כל הגילוי החיים האינסטינקטיביים של המציאות, של הגילוי האלוקי כפי שהוא נמסך ומתמזג בתוך העולם שלנו.
מה
זה
בין הקודם
כאילו? כאילו, שתדבר י' כו' כבמילוי, שא' אם זה נקרא, שזה מה, אז אתה בעצם יותר מדבר איך הקדוש הוא מתגלה דרך העולם המוסרי שלנו, דרך עולם הדעת, דרך העולם, אולי נגיד ככה, דרך התהליכים שקשורים לעולם האדם. בעצם כמו שהמהר"ל אמר בתפארת פרק ד' שיש את עולם האדם ויש את עולם השמש, כן? ובכל אחד מהם יש לו את המעלה המיוחדת שלו, כי עולם האדם הוא איש דרכו לכבוש, הוא עולם כזה שכל מה נמצא בתהליך של התעלות, של התקדמות קדימה. עולם השמש הוא, יש בו משהו מאוד מאוד שלם, מאוד מאוד יציב, אבל מצד שני לפעמים הוא קצת חסר רוח חיים, חסר איזשהו צד של של יצירתיות, של תנועה קדימה. אז זה בעצם מה שמכונה תמיד ביהוד קדם, כשזה בעצם יותר איך העולם שלנו הוא מראה של הקדוש ברוך הוא, שיש בו הרבה יותר בצורה אינסטינקטיבית, כמו אצל בהמות וכמו אצל כל הכוחות אחים אחרים, הם ודאי עושים אצל קונם, נער גנאי ודאי עושה אצל קונם, אז יש בהם הרבה יותר התאמה. כן, זה שלמות, לעומת השלמות. בשלמות עם היתרון שלה, שהיא שיקוף בידו של הקדוש ברוך הוא, אבל מחיסרון שלה, שהיא סוף סוף סטטית בתוך העולם שלנו, וההשתלמות שקשורה לעולם האדם, שזה בעצם שתי הגילויים שהקדוש ברוך הוא, אנחנו מגלים אותם במה שנקרא שם מה ושם בן. ואיך שהדברים מתוארים, זה שתחילת בריאת העולמות, הקדוש ברוך הוא גילה את עצמו, וזה בעצם מה שדיברנו הרבה פעמים בעולם התור, עולם הנקודים, הקדוש ברוך הוא גילה את עצמו בשם של בן, שם של, שבעצם העולם שלנו היה עולם מלא אינסטינקטיביות, אפשר לומר קצת מלא אימפולסיביות, בכוחות כאלה בהמיים עוצמתיים מאוד, שחיו את האור האלוקי, והעוצמות האלה הן עוצמות שבסופו של דבר יצרו את שבירת הכלים, שיצרו כוחות חיים אדירים שבסופו של דבר לא ידעו לשאת את העוצמות הפנימיות שגנוזות בקרבם, ואז היה צריך לסור אחר כך את מה שנקרא אחרי עולם התורה, את עולם התיקון, את העולם שהולך ומכנן, הולך ומסדר, הולך ומכוון את המציאות בצורה שקובע לה מגמה, קובע לה הכוונה. זה בעצם נקרא שהמציאות עברה משם מה, סליחה, משם בן לשם מה. או בצורה יותר מדויקת, לא משם בן לשם מה, אלא שהצטרף אליה שם מה, השם של, כן, שהוא 45, של י' כו' כ', של שם שיצר את המגמתיות, יצר את ההכוונה, יצר את התנועה של המציאות, ועל ידי זיווג של השם מה עם שם בן, אז זה מה שבעצם תיקן את כל העוצמות שהיו בהתחלה, אכן מאוד מאוד עוצמתיות, אבל מצד שני, באמת בסופו של דבר הם הופיעו בצורה שלא היה כאן אף הכוונה מוסרית שכיוונה אותם, ולכן היה צריך את שם מה שיכוון אותם. שמה זה? כן, כי יש צעד, שיש צעד שבסופו של דבר השמה, הוא, מכיוון שהוא בעצם יותר בא לכוון את המציאות, אז הוא פחות מכיל את כל המרחב של המציאות. שם בן, שהוא בעצם מבטא איך המציאות בצורה ההשתקפותית של המגלה את הקדוש ברוך הוא, אז אצלו הכל מתגלה בעוצמות אינסופיות. שמה, שבעצם זה הבניין המוסרי שמכוון את העולם שלנו, ויש בו משהו עושה שבעצם יוצר דברים שמותרים, דברים שהם אסורים, שאסור זה בשביל הכוונה, אתה חוסם כל מיני כוחות חיים מסוימים, שיכול להיות שבפנימיות יש בהם הרבה כוח, אבל כדי, יש בהם אולי אפילו הרבה אמת, אבל כדי לנתב את המצוות בצורה נכונה, צריכים להשתמש בדבר הזה שנקרא שמע. בשפה הפנימית זה נקרא שאחרי שאתה שירת הכלים, הקדוש יוצר אור חדש שנקרא שמע. וזה בעצם הביטוי שאב כאן מזכיר, שאלה אור של איזה מה חדש, שיש איזה בחינה של מה, של, שהיא בעצם קובעת את המהות, קובעת את ההכוונה למציאות, שהיא, וזה דבר, אבל זה פעם, אני כבר לא זוכר מתי יצא לדבר על זה, אבל אני חושב שדיבר על זה בעבר, שבעצם יש, שלפחות ב, כן, איך שזה מתואר, שעד שהיה שבירת הכלים, כל תהליך בניית העולמות היה בנוי בצורה כזאת של דרך של השתלשלות, שהקדוש הוא שלשל את עצמו מדרגה למדרגה למדרגה למדרגה, והרצון הראשוני שהיה בבריאת העולם הוא זה שהמשיך והתגלגל ויצר את העולם המיוחד הזה עד שהגיע למה שנקרא עולם התוהו, עולם הנקודים, ואז נוצר שבר גדול בעולם. ואז פעם ראשונה מתחילת סבב השתלשלות, שהקדוש ברוך הוא צריך לבוא עוד פעם מחדש ולבנות את העולם. לכן נקרא אור חדש, כי זה לא ההמשך של סדר ההשתלשלות שהיה קיים מקדמה בינה, כי עד אז כל העולם מתנהג כמנהגו בצורה של הזרמה שהקדוש ברוך הוא הזרים שבע לעולם. כאן דווקא שפתאום הכל כביכול נשבר, אז כביכול עכשיו הנה השם בא להיכלו, הקדוש ברוך הוא צריך לבוא אל העולם ולבנות כאילו את ה...
אתה מדבר על פרשת שבוע? או שהוא מדבר לפני כאילו על מתן תורה ביחס לבריאת העולם?
זה גם, לא, אתה צודק, אנחנו מדברים קודם כל בצורה יותר מדויקת, דיברתי על סוף פרשת וישלח, על המלאכים שמלכו לפני מלוך מלך על ישראל, שחז"ל אומרים שהכוונה היא לפני שנברא העולם, הקדוש ברוך הוא ברא עולמות וחיוון, שהיה שם המון המון מלאכים, עוד רגע אני חזור לביטוי הזה, שהיה שם המון המון מלאכים, המון המון קורות חיים, אבל כתוב שם ישר, והמלוך ואמות, והמלוך ואמות, והמלוך ואמות, שכל מלך שהיה שם, שיצא לפועל, הוא ישר קרס, כן? שזה בעצם מתאר את עולם התוהו, את עולם הנקודים, שבעצם הרבה הרבה עוצמות אדירות שפרצו לעולם, אבל ישר דאחו, כן? כביטוי שם כמו שלהבת שניצוצים שיוצאים ודואחים מיד. עד שבא המלך השמיני, שהוא מלך אדר, שהוא משם אשתו מאי תבל, ומאי תבל זה מאוד חשוב, הכוונה, כי זה מאי תבל בנוי ממה, כן? ומאי תבל, איך, מה זה? מאי תבל. מאי תבל, בדיוק. מאי, שהוא בא ומאיטיב את המציאות עצמה, שזה בעצם המלך השמיני, שהוא בעצם בא ו... תיקן את העולם, סידר את העולם חדש, ובזכות הדבר הזה, אז עכשיו כבר המציאות כבר נמצא בצורה כזאת שהיא מתוקנת. וחשוב מאוד להדגיש, עכשיו אתה צודק מה שאמרת, בכללות של ההיסטוריה אפשר לראות את הדבר הזה דרך מה שחז"ל אמרו, שיש 2,000 שנות תוהו, ספר בראשית, עד פרשת השבוע, שיש 2,000 שנות תורה. אז בעצם במובן ההיסטורי הרחב, איך זה, בעצם כל מה שקדם לעולם, זה שהקדוש ברוך הוא השריש, עוד לפני שנברא העולם השריש את כל תהליכי ההיסטוריה עצמם. אז בהיסטוריה עצמם יש בעצם אפשר לומר אומות העולם שהם קשורים במדה מסוימת באחין, הם קשורים למדרגה של בהמה. אני כל כך מפחד היום מהקלטות שלי מניסיון מר מעבר, אבל כן, אבל זה רק באחין כמובן. אז הם משקפים כוחות חיים טבעיים כאלה, ועד שבה המציאות הגיעה לשבר של כבר בעצם אחד האדם הראשון, שכל השיבוד במצרים הוא ביטוי חריף של דבר הזה, עד שעכשיו יש עכשיו כאן הופעה חדשה. ובשביל עכשיו זה כמו שמתן תורה, זה היה פעם שנייה שהקדוש ברוך הוא כביכול הופיע אחרי בריאת העולם. מה זה? אברהם הוא זה שמתחיל לעורר את התהליך הזה, כן? שגם אברהם זה עבר מה? לא ניכנס לזה, אבל לא באמת ככה יש את זה. אבל הוא רק, ככה אומרים פניות, הוא רק עבר של המה עדיין. הוא רק עדיין הגילוי הראשוני של המדרגה הזאת שנקראת מה שאמרה לרופיעה. אבל כמו שרציתי לומר קודם, אז הביטוי הזה, מה חדש, הוא בעצם אומר, הנה עכשיו פעם ראשונה שהקדוש הוא ככה מחדיר את עצמו לתוך ההיסטוריה, שיש צד מסוים שמאז הזה יצא מתוק בגלל שהעולם נשבר, והיה פתאום המציאות כזה הגיע למצב כזה שהכל נשבר, אז נגיד ככה בזכות השבירה, אז סוף סוף זכינו שפתאום עכשיו הקדוש ברוך הוא יבוא ויהיה נוכח בעולם, ומאז הזה יצא מתוק, שזה בעצם מפגש עכשיו ישיר עם הרצון של הקדוש ברוך הוא שגנוז בתוך המציאות העולמית. עכשיו חלילה לא רוצה לומר שהמדרגה הקודם כלל הייתה טובה, זה קשור קצת מה שאנחנו מזכירים תמיד בשם אהבתיו, על באהבה וברצון, שיש שבת שהיא זכר למעשה בראשית, שבחת אהבה, ויש את הזכר לציאת מצרים שזה רצון, שזה בעצם, אז הקומה הקודמת הייתה מקום כזה, שהוא בעצם אפשר לומר בו הרבה הרבה מקום של הזדהות, אבל עדיין חסר את המגמתיות, חסר עדיין את הרצון האלוקי שחודר לתוך הבריאה. זה רק היה קצת להסביר קודם כל את המילה המחשידה כאן בפסקה, שהיא עכשיו קצת הכנה לקראת להבין מה כל הפסקה אומרת, שכן שיוצא איזה מה חדש. עכשיו בדבר הזה אני צריך להעיר עוד הערה נוספת, בסדר? אני מקווה שאברהם המדד לזה שאדם חדש הגיע, מה חדש הגיע, כן, כמו שאמרנו אברהם כאילו, אז אנחנו עכשיו רוצים עוד טיפה להתקדם עוד חידוש דעתי גדול מאוד שבפסקה כאן על הדברים האלה. כי נהוג לומר שמה היה המעבר מעולם התוהו לעולם התיקון, שבעולם התוהו יש איזה ניסוח כזה שאז כמו שטענו את כל המלאכים שהיו, שהם היו בבחינת זכרים בלי נקבות, כן, שמה שמותר כל השיבת המלאכים עד למלך השמיני, שלא מוזכר שהייתה להם אישה, ועל הדבר הזה שהם היו זכרים בלא נקבות, זאת אומרת שהיה להם הרבה הרבה עוצמות זכריות, פעלתניות, אבל היה להם כוח מקבל שידע איך להכיל את הדברים תוך המציאות, שבעצם זה הפער בין האורות לבין הכלים, מה שנקרא, שזה מה שיצר את שבירת הכלים, שהיה תביעות גדולות מאוד, אבל היה כלים שיכילו את התביעות הגדולות לתוך המציאות. זה ניסוח אחד שמתואר, עד המלך השמיני, ששם כתוב, משם משתו מיתבל, שהוא בעצם מבין שצריכים להזדבק, שצריכים גם אישה בעולם, לכוון את כל הפריצות האלה למקום של ספיגה, למקום של עיכול, בזכות הדבר הזה, אז העולם חזר להיות עולם מתוקן.
אבל פה היו כלים, אז מה יש לשבור?
מה זה איך? לא, היה כלים, הכלים היו חלשים מאוד, לא היה כאן את ה... אבל השאלה שלך תמיד אישה מצוינת, אבל כאילו הכוונה, היה פער מאוד גדול בין האורות לבין הכלים, ולא היה... לא התרכזו בסוגיה שלמה של לבנות גם את הכלים, שזה בעצם הכוונה שלכם, וכשהם שם לכאן, אז זה מתואר כי בכל יש רק שהיחסים בין הזכר לנקבה הם לא יחסים מוזנים, אין כאן את המסוג, המקום הזה של זיווג של זכר ונקבה. אבל השאלה שלך שהיא מצוינת, כי מביאה אותנו למה זה ניסוח אחד שאומרים. אבל יש ניסוח אחר שכתוב, כל דברים מקצועים כן, בזוהר, כן? אבל יש בזוהר כתוב גם דברים בדיוק הפוכים. כתוב שמה זה שם בן לעומת שמה? שם בן זה, כמו שאתם קודם, זה עיגולים בלי יושר. נכון? שזה לתמיד שהיה בעולם התור, שהיה בעיגולים בלי יושר. עיגולים זה תמיד ביטוי לעולם נקרי, ללא עולם זכרי. זאת אומרת שבעצם יש צמצם בדיוק הפוך, לא שזה היה עולם שהיה זכרי מדי, אלא שעולם נקרי מדי. ואומרים שבעצם מלאכים זה רומז למידת המלכות, שיצאו רק בהתחלה מידת המלכות שיצאה, שהיא מידת המלכות, היא המידה של האני אם לא, של הסובייקטיביות, שזה הסיבה למה המלאכים האלה יצאו באמת, כי כל אחד רצה להיות אני אם לא, שבעצם זה יתרכז רק בעצמו, יתרכז בעולם הסובייקטיבי שלו, שזה בעצם עולם מאוד מאוד נשי, מאוד מאוד רגשי, מאוד מאוד שעסוק רק בעצמו, ומה שהיה חסר, זה היה חסר את הצד הזכרי, שבעצם המלך השמיני שנקרא אדר, אדר, כן, זה תמיד ביטוי לבחינה של זקן ושל היסוד, שבעצם יותר קשור לבדל, שדווקא העולם היה חסר זכרים ולא היה חסר לקרות. אז זה סתירה מפורסמת, אלא הדבר הזה נראה כאן שהרד הצהל, וכנראה שהרד הצהל לא חידש את הדבר הזה, אלא זה מסורת שיש בתלמידי הגרא, שהתלמידי הגרא מאשר את הסתירה הזאת, שבעצם ההבדל בין עולם התור לעולם התיקון, זה לא כמו צד אחד שהיה זכרים בלי נקבות, או צד שני שהיה נקבות בלי זכרים, אלא עולם התור היה עולם כזה שבו היה זכרים לחוד ונקבות לחוד, עולם הרווקים, כן? שעשים לשמור, כן? הכוונה היא שהמציאות זה בעצם ככה, מי שמכיר, נוח לי לצטט לכותב מרן, אבל כותב מרן תורה סמך, מזכיר, עד כמה, עד המתן, עין על קמין ואחד סמך, ניקום ותלת סמך, כן? שעד כמה אנחנו קשורים רק לקו אחד, בואו נקום בשלושה קווים. שבעצם המהפכה הגדולה שהייתה, זה שכל מערכת עמדה בפני עצמה, הייתה מערכת זכרית שעמדה בפני עצמה, הייתה מערכת עקבית שעמדה בפני עצמה, לכן אין סתירה בזוהר, זוהר כל פעם מתאר צד אחד של המטבע, כן? אבל מה שהיה חסר, ולכן זה קצת מיישב את מה שאמרת, זה שברור שהיה גם אורות והיה גם כלים, והיה גם צדים זכריים והיה גם צדים עקביים, אבל לא היה את המיזוג ביניהם, לא היה את הקו השלישי שיחבר ביניהם, שלכן העולם היה רק עולם של חסדים ורק עולם של גבורות, וביחד שתי המערכות האלה לא התחמו ביחד, שננסח את זה סתם בצורה תאודקת, זה לא הגיוני, כי עובדה שכן היה כל מיני תולדות שהיו כבר בתוך העולם הזה. אז בתארים שהאבן הוא חיבור, אבל לא היה חיבור אמיתי שלהם, אלא כל אחד עדיין ניסה בעצמו, כן, הביטוי הוא שלא היו משתקחין דה בדה, אלא כל אחד היה מנסה ליצור זיווג דמיני רובי, כל אחד בעצם היה מנסה להישאר אדם תוך עצמו, ורק מה שיכול לקבל מה שני לקבל. זה היה בעצם, כן, זה קצת כואב, אני לא יודע מי נרמד מהרמיזה של רב אברום, אבל שלצערנו עולם התום בעצם אנחנו רק, אני אגיד זה בצורה, צריך לעצור את זה, אבל בעצם יש מה שאני קורא תמיד, תמיד כאילו אנחנו הזכרנו כמה פעמים שאנחנו מבוכה איך לקרוא לכל מיני תנועות שקיימות היום, כי להשתמש בשמות שלהם זה לתת לגיטימציה לדברים לא נכונים, אבל אני קורא לזה תנועת הלא טוב, לא טוב להיות אדם לבדו, כן? איך, איך? כן, כן. אבל הלא הטוב להיות אדם לבדו, זה חלק מעולם היום, שאומר, למה גברים צריכים נקבות, ולמה נקבות צריכים זכרים, זה חלק מהסיבוך של עולם הטוב שהיה אז, שלא היה באמת את התביעה ואת הכרה שצריכים ליצור משהו, אני לא רק אומר מאוזן, אלא בצורה יותר אמיתית, כולל יותר. בהקשר למסע מזה, החידוש הגדול של מה חדש שיצר, זה לא שיצר זכרים בלי נקבות או נקבות בלי זכרים, אלא שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם, איש ואישה זכו, שכינה ביניהם, שיש עכשיו את השכינה שהשלם שהרבה יותר מסך כל החלקים, שזו אחדות עמוקה פנימית, היא זאת שעכשיו מופיעה בעולם וממזגת את הכל במקום הרבה יותר גדול. זה בעצם עכשיו שופך אור לכל מה שהרב אמר כאן בתחילת הפסקה, שנראה שהרב כאן, לכן הפסקה שלנו כאן, היא פסקה שהרב כאן מצניע בהרבה, אבל בעצם מסביר את כל הסוד הזה, שהוא קיבל כמובן כמסורת מתלמדי הגר"א, אני חושב שהוא למד את כולי ממש פנים ופנים מהם את הדברים האלה, שזה מעצם מה הרב כאן, עכשיו אנחנו מבינים שהביטוי שכל ורצון זה בעצם שכל יותר קשור אל כביכול אל המקומות, מה שנקרא קו ימין, אל הכוחות הזכריים של המציאות, ורצון יותר קשור אל נקודות הנקביים, אל נקודות הסובייקטיביות, אל נקודות העצמיות של המציאות. וכשאנחנו מדברים כאן על שכל ורצון קצת בצורה חריגה לעומת מקומות אחרים ברב, אנחנו מדברים כאן עכשיו לא על שורש הרצון, שזה מקום מאוד מאוד נשגב שמוצא מעל השכל. כל הפסקות לכמה נראה לי רואים שהרצון כאן נוצא אחרי השכל, כמו בעמוד בזיין שיש ידיעה שמחוללת את הרצון שהוא מחוללת את היכולת, או בשפה פנימית הכוונה היא לשכל ורצון, זה בעצם במושגים הפנימיים זה חוכמה ובינה, כן? שחוכמה ובינה, שבעצם מהחוכמה והבינה הם אלה, זה בעצם מה שנקרא המחשבות הראשוניות שמולידות את כל המציאות כולה. חוכמה זה בחינת אבא, בינה זה אם הבנים בחינת אמא, והחוכמה והבינה שבעצם החוכמה קשורה לשכל, והבינה שזה בעצם בינת הלב, זה התכונה המיוחדת שבנשים, שנכון שהמעלה הגברית היא כאילו אין חוכמה לנשים אלה בפלך, זאת אומרת כביכול שאין להם חוכמה, אבל מצד שני בינה יתרה ניתנה בנשים, זה בעצם שתי התנועות האלה של החוכמה והבינה, שבעצם של בחינת אבא ואמא, שכמו שהרב כאן אומר, כל מדרגה מדרגה יש לה את העוצמה המיוחדת שלה, אבל בסופו של דבר מה שצריך לעצור זה את המיזוג העמוק הפנימי שיבוא מכל הדברים האלה, שזה מידת...
זה כוח מה?
נכון, כן, יפה מאוד, כן, במיוחד, כן, נכון, נכון, שזה בעצם, כאילו, הכוח מה, יפה מאוד, לא, באמת, אשריך, נכון. לא, למה? חוכמה קשור לבחינה זכרית, אלא זה מה, הבחינה כוחנית שלה, והשורש של הבן נמצא בבינה. לגמרי, בסדר? לגמרי, נכון? ועכשיו נסע לכאן, אנחנו רואים כאן עכשיו, אבל על השורשים המאוד מאוד יסודיים של שתי התכונות האלה, וכמו שהרב כאן אומר, אבל יש כמידת הקדושה שיש שיפה קצינית באה אחרי שהשכל מתמזג עם הרצון, הצלם כלל לא תואטב את התכונה שיש יכול לסוד מהם בפני עצמו, אלא אור חדש, אלא אור שיחה של איזה מה חדש, אתם מזוגם, אתם תראו את זה יפה, בצביון של דעת, הממלא תפארת, המופיע הנשמות יסודיות, לבניין עולמי מדי עד. בעצם יש כאן את כל הקו האמצעי, טוב זה בצפת, אני מבוא מסביר לכם, כל החלון שם אני מוסגר. אני אעשה לך פעם את סיום אותך בצפת, אבל בהקשר הזה כאן אנחנו בעצם אומרים שיש כאן את כל הקו האמצעי, הוא קו שקשור אל הדעת, שאחר כך מתגלה בתפארת, שאחר כך מתגלה ביסוד, ואחר כך מתגלה במלכות, שזה בעצם מבחינת עדי עד. עד זה בעצם הצד הגבולי של המציאות שהוא קשור למידת המלכות. שבעצם כל מה שקורה כאן בזכות הדבר הזה, שאז יש כאן עכשיו איזה מקור מאוד מאוד שורשי, מאוד מאוד עליון, שהוא בעצם קשור אל, שהוא בעצם הוא קשור אל מה שבעל הדעת, שזה בעצם המקום העדין, הסמוי, הכתר, העין שעליו אנחנו בכלל לא מדברים, אבל הוא יוצר הרבה דעת, שזה נוצא של חיבור, בזכותו מתגלה הרבה הרמוניה, הרבה תפארת, בזכותו יש הרבה פוריות, שזה בחינת היסוד, והוא זה שמצליח ליצור מצב כזה שבו המלכות, המקום הנמוך, יהיה מסוגל את כל השפע הזה לקבל בצורה של עדי עד, בצורה נצחית. זה בעצם כן, הציור הגדול שהרב כאן מתאר, אולי רק כדי לבסס את מה שאמרנו, אז תסתכלו כאן בדפים שהתפסנו, אני אולי...
עם החוכמה, עם האמונה, כמו הלומדת עם ממי...
אלא שזה מקום שורשי יותר. מה זה איך?
השלישי זה עוד פעם
ממי, מה? כן, לכן הכוונה, זה כמו שאמרנו, יש אבא ואמא, בן ובת. אז הכוונה, אבא ואמא, שזה בעצם הבחינה השכלית, לעומת הבחינה הרצונית, שהם מתמזגים ביניהם, אז אתה יכול לומר, יש להם פרי שנקרא הבן שיוצא מבין שתיהם, שהוא בצורה עמוקה פנימית, אבל מלמד על זה משהו עמוק יותר, שמנו הכל בא, בעצם השם המה החדש הזה, שהוא בעצם יותר קשור כבר לכיוונו של המציאות, בצורה עמוקה פנימית, הוא בא מזה שהמציאות ביסודה היא באה ממקום הרבה יותר אחדותי. אז עכשיו רק באמת, רק באמת, קצת נשתחרר מה... ונאמר כאילו שהכוונה היא שבסופו של דבר לאחד בין שכל לבין רצון, זה מצד אחד בפועל יוצר הרבה הרבה דרישה מהמציאות, הכוונה של המציאות. דרישה כזאת שבעצם יוצרת את כל התנועה המוסרית של המציאות. אבל לצורה עמוקה זה מגלה את המשהו היותר שורשי, יותר עליון, שבכלל יחולל את כל הדברים האלה. כמו שהזכרנו גם אולי כמה פעמים, שיש את הסגול וסגולתה, כן? סגול זה שתי נקודות, ויש רק נקודה תחתיהם, שהיא זאת שתוצאה של שתי הקצוות האלה. אבל יש סגולתה, שזה בעצם אומר שיש נקודה עליונה, שהיא השורש, הסיבה, לשתי התפות המסיבות האלה. אז בפועל, זה מתגלה בתור... ובעצם כל עולם הדעת הוא בעצם עולם כזה שבעצם גם יוצר הרבה הרבה תביעה מהמציאות. אני כבר עכשיו אולי, אולי לפני שנראה את המקור שלנו, רק בעצם שאנחנו אומרים בעצם לעמוד, לעמוד פייזיין, אז אנחנו מבינים שזה קשור בעצם למדרגה השלישית שנקראת יכולת, כן? הידיעה, הרצון והיכולת. שהרב, בוא נקרא את בעמוד פייזיין, הידיעה הברורה מחוללת את הרצון. וזה רק מבליט שבהקשר מסוים לכאן רצון הוא מושפע מהשכל, כן? ככל שיש יותר שכל, ככל שיש יותר את הצד השורשי העליון של הדברים, זה מה שמעורר אחר כך גם את כל כוחות החיים של כן מוכלת הרצון, שהיא עומדת על הבסיס הטוב, חמדת הטוב, כל שהיא מתברת יותר, כך היא מתחזקת. זאת אומרת, ככל שמחדירים לטוב, לרצון, יותר בירור, יותר העמקה, יותר השרשה, אז זה גורם לה להיות יותר איתנה. כל מה שמתברר יותר שהטוב הוא טוב באמת, כן הרצון מתגבר. וזה בעצם הברכה הגדולה שבאה לבחינה של הרצון, שהיא הבחינה החיה, שמחיה את המציאות מהמקום השכלי, איך הצד, איך הממד של החוכמה מפרה את הבינה, או איך הצד של כביכול בחינת האבא, עם כל הרוממות שלו, נותן לאמא, הוא זה שבעצם נותן לאמא את הזרע, ובזכות הדבר הזה, הביצית שלה זוכה להיות מופרה, זוכה להיות מילת חיים. אבל גם שכל וגם רצון, זה עדיין לא החיים עצמם, זה עדיין לא איך זה מתגלה בפועל ממש. גבורת הרצון מחוללת את היכולת. למדנו זה שהידיעה, הרצון והיכולת, הנה תמיד אחוזים יחד. מקום שנוצא מדע, לאין גבול, שמה הרצון הוא בלתי גבולי, והיכולת בלי גבול גבי. שבעצם כי כל המושגים של חוכמה, של ידיעה, רצון ויכולת, הם רק ביטויים בעולם שלנו שיונקים משורשים הרבה יותר עליונים, ולכן יש להם יכולת לגבוע ולהשתכלל עד אין סוף, להיות קשורים, להיות דמה אל הקדוש ברוך הוא בעצמו. אבל עכשיו רק הדגשתי כאן שכל דבר נמצאים במרחב של הידיעה והרצון, הרצים עדיין במקומות עדיין מופשטים, כאילו עדיין לא מעשים. אבל הפריעה בין ההבדל לבין הרצון, אז בפסקה כאן אמרנו, אני אסביר שעשה, שבפסקה כאן אמרנו שהחיבור בין השכל לבין השכל לבין הרצון יונק ממקום הרבה יותר עליון. אבל מצד שני, הוא מוביל אותנו למקום הרבה יותר תחתון. בזכות הדבר הזה, העולם שלנו מלא לפוריות, מלא בהרבה סדרי חיים ממשיים שמגלים את הדבר הזה. אז מדרגת הדעת שאנחנו מדברים עליה עכשיו, אנחנו מבינים שבצורה הגלויה היא יצרה את המיזוג ואת האחדות בין שתי הדברים האלה עד להיותם אחד, שזה בעצם מבחינת איך שתי הקצוות האלה הפכו לדבר אחד. בצורה פנימית זה מלמד על מקום הרבה יותר עליון, יותר שורשי, שמשם הכל בא. בצורה גלויה זה מה שבעצם יוצר את ההופעה הממשית של החיים, כי בזכות הדבר הזה כל כוח וכוח לא נשאר עקור בתוך עצמו. זה בעצם סוד, כל סוד הפוריות שיוצר אחר כך בעולם שלנו הרבה סדרים ממשיים, וזה בעצם הכוח הזה של היכולת שהיא בעצם עכשיו מצליחים להגשים כדוגמת השכל והרצון להגשים אותם החיים. כי כל עוד אדם רק חי בעולמות מופשטים, רק מתבונן הרבה דברים, הוא נשאר למעלה. כל ליד הגיסה, יש לאדם הרבה הרבה רצונות, אז הוא גם סגור בתוך עצמו. הפוריות הזאת שנעשית בין שתי הקצוות האלה, בין הצד העליון לבין הצד הפנימי, היא זאת היא שבזכותה יש את, את כל הצד העשיר, את כל הצד החי של החיים, אבל כמו שהרב כאן אומר, זה, מה זה יכולת? זה בעצם שיש עכשיו... כן, כן, יכולות ממשיים שהם באים כתוצאה מזה שכמו שאנחנו אומר, יש הרבה הרבה התבוננות, הרבה הרבה מחשבה, אז הרצון הופך להיות עכשיו הרבה יותר איתן, הרבה יותר מבין את עצמו, הרבה יותר יודע את עצמו. זה קצת, הביטוי כאן, הידיעה הברורה מחוללת את הרצון, זה נראה כאילו אם יכולת אותו יש מאין, אבל זה לא כזה מדויק, זה נראה במשפט הבא, חמדת הטוב, כל שהיא מתבררת יותר כך היא מתחזקת, זאת אומרת שהידיעה היא לא יצרה את, את הרצון, אלא זיקחה אותה. אולי כמו ליבי חלל בקרבי, שהכוונה יותר, שזה בעצם, היא מזכחת את הרצון, נותנת לרצון יותר להבין את עצמו, יותר לחיות את עצמו בצורה יותר מלאה, ואז בזכות, בהפרעה בין שתי הדברים האלה, נוצר גם המושג הזה שיקרה יכולת, רגע, שנייה, שנייה, אני מחפש פשוט את הביטוי שהרב גם חיבר את המילה מוחות למילה דעת, אבל אולי זה במקורות אחרים. אז כן, רצית לשאול, כן, דביר.
למה
נקרא
מה חדש? מה זה רק צד אחד?
לא, לכן, בהקשר, טוב, זה גם קצת קשה להסביר את הדברים האלה, כאילו בהקשר, וזה קצת, זה קצת צריך להיכנס למרחבים יותר גדולים של איך הכל בערכים, כאילו, אבל נגיד ככה, טוב, אולי שנקרא את הפסקה הבאה, אז אולי קצת הדברים יותר יובנו, אבל אני אגיד ככה, בצורה, בתשתית היסודית של הדברים, היה שכל והיה רצון, וישר מה שהופיע בעולם שלנו זה את המלכות. זה בעצם את הצד הממשי שהוא בעצם מבטא את הדברים לפועל. היכולת. ועכשיו, כמו שאתה אומר בצדק, מה שנותן ליכולת את החיות שלה, זה שיש בה גם כוח מסוים שמדריך אותה, מכוון אותה. שהוא בא כתוצאה מחיבור נכון בין החוכמה לבין הרצון. שהחוכמה והרצון, שהם מושגים יותר מופשטים. כאילו, אני מאבחן בין הצד המופשט, שזה חוכמה ורצון, לבין צדים המעשים, שזה עולם המעשה. ואני אומר שככל שבעולם הפנימי, יהיה יותר מיזוג נכון בין החומה לבין הרצון, אז ככה בעולם המעשי לא יהיו רק מעשים בעלמה, אלא למעשים האלה יהיה גם כיוון, יהיה כוונה, יהיה הכוונה שתחבר אותם, וזה בעצם של המה החדש הזה, שהוא זה שבעצם יודע איך לנתב את המציאות, להוביל אותה אל הכיוון הנכון שלה. אז אולי בשביל זה אני כן רוצה לרגע לחזור לפסקה שבקודם דילגתי עליה,
כל
זה ממש משפיע על
הידיעה
המכורת, הרצון שמשפיע עליה, אין
דבר בפנים שזה התנזבות. לא, היא משפיעה עליה.
אתה מביא את
הידיעה
ומשפיעה
על
הרצון,
איפה
פה
הרצון
ש...
איפה
השכל?
לא,
ידיעה זה השכל.
אבל ידיעה,
מיתון זה היה חיבור. לא, צודק, אני מסכים. בפסקה כאן, הכוונה ידיעה כאן זה לא משול דעת. אלא צודק, רשע, זה לא הבנתי, אני עכשיו מבין את הנתק שקיים בינינו, כאן שהרם מדבר ידיעה רצון וחולת, הוא מדבר בלשנת דעים שי, שיש את העולם הידיעתי של אדם, יש את העולם הרצוני של אדם, והכוונה, טוב שבעצם שדיאקתם אותי, שהכוונה כאן, שככל שיש אדם יותר עולם שכלי, אז גם העולם הרצוני שלו הופך להיות יותר מלא. כן, עכשיו, בקשר המצב זה כאן, זה בעצם בא מתוך מקום כזה, שבו, כמו שאתה אומר, שכאן, ואולי אולי בעצם גם קצת מה שבאתי, אתה שאלת קצת גם יש את הדברים האלה, כי הרב מדבר כאן על שכל כזה שרוצה להתמזג עם הרצון. אז לכן הרב מדבר שהשכל תורם את תרומתו בצורה ידיעתית, בצורה כזאת שהוא מתקשר אל הרצון, והוא לא מנותק מן הרצון, אלא כל מיני מכוון אל הרצון, שזה בעצם כמו ביטוי של זיווג, שהאבא נותן את הלובן, אל האמא ששם צעודם, הוא נותן את הזרע אל הבסיס, אז כולם מכוון אליה. אז יש כאן עכשיו הזרמה כזאת של עולם שכלי, שהוא בא בשפה ידיעתית, בשפה שמתקשרת אל הרצון, אז הדבר ואז הוא יוצר את הפוריות, את הדיווג הגדול הזה. בזכות הדבר הזה, עכשיו באמת הדגש הוא שיכולת, שהיא בעצם עולם מעשי תמיד היה קיים, אלא תמיד היה קיים בצורה רפויה. ועכשיו הוא מקבל את ההכוונה המוסרית שלו, שתסתכלו כאן, אולי רק, אני רואה שאני צריך קצת להמתין פסקות אבות, אל תרגועים בפיזיין, בפסקה שנייה. אז אני קורא השנייה, אפשר לומר שהרצון לעולם לא יוכר, כמו שהכרה לא תרצה. כן, מכאן היום משתמש בביטוי שלישי, כשיש לנו כאן, דיברנו על שכל, סגנמת בפסקה, בפסקה למעלה כידיעה, עכשיו אנחנו מכנים אותה בצורה יותר מדויקת כהכרה, כן, שזה בעצם מבטא את הצד השכלי ללא צד רצוני, כן, שמילה רב אומר, אפשר לומר שהרצון לעולם לא יוכר, כמו שהכרה לא תרצה. זאת אומרת, בצורה אמיתית, שתי המערכות האלה, אין בהם קשר אחד לשני. אתה לא יכול בשפת הרצון לדבר בעולם של הבנה, של הכרה, אתה לא יכול בעולם של שכל לדבר בעולם של רצון. זה שתי מערכות, שתי פאזות, שלא נוגעו זה עם זה. קצת פעם אתם זוכרים בסוגיית הידיעה והבחירה, בחוב שלנו דיברנו על הדבר הזה, עד כמה, זה שתי מבטים שונים בכלל שכמה אפשר לראות את המציאות. אז ברור שעולם שכולו קשור לעולם של רצון, של בחירה, לא יכול להיות מונח בתוך הקרות רצונליות, ולכן בצדק העולם הרציונלי, הסיבתי, כופה בדבר הזה שנקרא בחירה חופשית, כדי שתי שפות שונות לחלוטין. אז מי שנמצא במערכה אחת, לא יכול לחיות את המערכה אחרת, ולכן אלה, מי שנמצא בעולם של רצון, שבעצם הוא מאוד מאוד עסוק ברצונות שלו, אז לדבר על הכרה, והכרה היא אולי לדבר, הביטוי הכי חריף נגד הביטוי של הרצון, הכרה זה גם קצת ראשון התנקרות, זה בעצם לבחון את הדברים בצורה אובייקטיבית. אז רצון אי אפשר להבין אותו בצורה אובייקטיבית, כמו שאת האובייקטיביות אי אפשר להבין בצורה סובייקטיבית, בצורה רצונית, כמו שהכרה לא תרצה. אבל אין זה מונע מלהיות במקום יותר עליון, שהכרה והרצון, במושגים של הפסקה הקודמת, שכל ורצון, אינם מאוחדים שם, והכוונה כי יש למקור שורשי שמנו הכל בא. ואין שום צורך מביא לומר שיש צורות חיים עצמותיים, ערוכים מתוכן כזה, שסגולת הכרה והרצון ביחד הם בא דבר אחד, עשיר ומלא ערך, שיש למקור שורשי שבו 30-40 יום קודם יצאת הבלד, בת פולן פלוני, זה בעצם אומר שבמקור, כמו שאצל הקדוש ברוך הוא, אצלו, הוא בידיעתו ורצונו, הכל אחד, והם לא דברים נפרדים, אז יש כאן מדרגת חיים שורשית כזאת, שבה מעולם לא הכיר את הפיצוי בין דברים, ביחס המוסר אל עצמות החיים, יהיה רק כשהמוסר הטוב מאחד את ההכרה והרצון גם בענפיו, כמו שהם יחודים בגזע השורשי שלהם. וכאן הרבתי הנחיז עוד מושג רביעי, שהוא מאוד משמעותי לנו, שהוא נקרא המוסר, שבעצם אומר שבעולם שלנו, מה זה מוסר? לכוון את העולם, את כוחות המעשים שלנו, להדריך אותם, לכוון אותם אל עבר המקור העליון, כמו שהרב אומר, כי המוסר בעצם, יש מוסר מסוים שהוא ביטוי של מה שקדם לנתק הזה שהיה בין החומה לבין הרצון. במהלך ההיסטוריה, נוצר נתק, יש בצלומות העולם יש את הפילוסופים ויש את הדתיים, בצורה סגנון סתם זה האלילים, של שתי זרמי חיים שונים שקיימים בתוך העולם, ויש לצערנו במבט הפשוט סגנון נשים וסגנון גברי שהם נראים מתוקים אחד השני. בשורש הרב אומר הם אחד, ומי מבטא את האחד הזה במציאות, זה כל ההכוונה המוסרית, שהיא בעצם איזשהו צד מסוים של צלם יוקים של באדם, שהוא זה שבעצם בפועל חי את השילוב הפנימי הזה שקיים משתי הדברים האלה. ורק אנחנו מדגישים שעל ידי שיוצרים מזוג אמיתי בייחוד השנים משתי התנועות המיוחדות האלה, אז זה מה שמעורר את מה שקדם לכל, וזה מה שבפועל שלנו, בחיים שלנו, מעורר את סדרי החיים המעשיים השלמים בתוך ההופעות החיים שלנו, כן?
רק להבין פה את המילים במשפט האחרון, עצמות החיים זה קודם להכרה והרצון, והמוסר מביא את ההכרה והרצון אל עצמות החיים?
יחס, כן, עצמות החיים קודם, יחס המוסר לעצמות החיים, כאילו שהוא גם הנקודה הכי עצמית, יהיה רק שהמוסר הטוב מאחד את מה שנמצא בתווך בין המוסר לבין עצמות החיים, את ההכרה והרצון גם מענפיו, כמו שהם מיוחדים בצד השורשי שלהם. כן, ובעצם יש כאן איזשהו, כאילו, אם שמת לב, יש כאן בעצם חמישה מדרגות שהוזכרו כאן, שהם, כן, הכוונה, יש כאן את ההכרה ואת הרצון, שזה בעצם, נקרא לזה במושגים הפנימיים, זה נקרא חוכמה ובינה, אבא ואמא, יש את הענפים שזה המלכות, יש את העצמות שזה הכתר, השורש של הכל, ויש את המוסר שהוא בעצם מה שמוביל את המדרגה הזאת, הוא מוביל אותה אל המציאות עצמה, הוא מעלה אותו חזרה אל המקום השורשי שלהם. הוא כביכול בפסקה הקודמת הוא היה הוא הפרי שלהם, אבל הוא בעצם בצורה מעשית הוא מה שקומן מדריך ומנתב את המציאות אל עבר המקור השורשי היסודי שלה. בסדר? אולי עכשיו ראית לשאול משהו? היכולת האמיתית, היכולת הברוכה, כי כמו שרמזתי מקודם, גם הבינה הייתה כבר לפני כן, לשאלת כמה הבינה בשלמותה עד כמה לא שלמותה. יש יכולת חלושה ויש יכולת איתנה. היכולת איתנה, שזה בעצם מקום כזה שהיכול, כן, זה המוסר, בדיוק.
שהיכולת מגיעה מהרצון דווקא יותר,
כי הרוב לא מהחיבור ביניהם. בפועל, אני חייב להגיד ככה, אישה מולידה בפועל, בדיוק. וזה בעצם מה שבפנימיות, הבינה נקראת אם הבנים, שכל התכונה של הבנים באה מהמקום של אמא. אז כשאת עושה לי עכשיו, אנחנו עסוקים כאן באיזה הזרמה יש. אז למה בא מהאבא אל האמא, מהאמא אל הבנים, ומהבנים אחר כך הבן עצמו זן את הבנות, כמו שאומרת הגמרא בכתובות, הוא זה שנושא שלהם נותן אחר כך גם לכוחות החיים עצמנשים, נותן להם את המקום ללכת. והפסקה כאן עסוקה יותר איך סדר התנועה עוברת מתחנה לתחנה.
ומה זה הבנות
עושה פעם? התנועה פה? היכולת היא בעצם נוגעת אל העולם המעשי, אל הממש, וזה מה נותן לעולם המעשי, לנקבה, למציאות הממשית עצמה, את כל החיות שלה, את כל העון שלה, את כל היכולת שלה, זה בעצם הצד הזכרי, כאילו, בסדר? או בפסקה האחרונה זה היה ענפים, להראות איך גם בעולם למטה יש אחדות, כמו שיש אחדות בעולם למעלה. בבן ובן, נכון. בסדר? כן?
מה הפתרון של הרב? הוא אומר שאי אפשר לחיות את שתי העולמות האלה,
לכאורה אי אפשר לחיות את שתי העולמות האלה אם אתה שכחת שיש משהו שיצא מעליהם. אם אתה חי אותם בצורה האוטונומית שלהם, זה שתי הדברים הכי הופכים אחד לשני. אבל הרב אומר, שכחנו ששכינה ביניהם, שכחנו שיש את הקדוש ברוך הוא. אין שתי מלאכים יכולים להיות בקטע אחד. זה בעצם הטענה שנימד כאן בין הצד הלבנה, הצד הנשי, לבין הצד הזכרי. אבל זה באמת נכון, אמרה דבר הגון, אבל יש קטע שנמצא מעליהם, יש שורש הראשי נמצא מעל הכל, כי בכל הרב אומר, בעולם שהוא לא עולם של אמונה, באמת הפרדוקס הזה תמיד יישאר ותמיד יהיה כותביות, והדברים לא יוכלו ללכת ביחד. אבל יש משהו, אצל הקדוש הוא ברור, שאצל הקדוש הוא המושג של החכם והמושג של הרצון שלו, הם מוחדים באחדות אחת, אין ניצול נפרדות בין הדברים האלה. ומלא אנחנו יונקים מתוך אותו מקום גדול, בזכות זה אנחנו מסוגלים עכשיו לעורר את המקום הזה שגם יודע איך להדריך ואיך לכוון את המציאות. שלכן בשפה, אני חוזר מה שדיבר אמרנו קודם, שלכן בשפה פנימית, בעצם מה שקרה כאן בעולם התיקון, בזכות הקדוש ברוך הוא, אז שם המה, התנועה הזכרית, עידות שהשם יסד את המציאות. כי בכל הפער היה, לא משתק עם דה בדה, זה נאמר בפנימיות, ביחד בין אבא לבין אמא, שכל אחד היה עסוק בעצמו. ועכשיו נוצר מה חדש, נוצר מהות חדשה, שהיא זאת שבעצם היא תולדה, מבטאת את הדבר הזה, אבל שורשה היא בעצם יונקת, משהו הרבה יותר גדול, הרבה יותר נשגב. אנחנו רואים שאני רק עכשיו בכלל רואה עד כמה נבעות, ואני בכלל עוד נמצא לפני פסקה נונטט, מה זה?
זה
היה סדר, אז
זה היה... ממשית,
כאילו
זה
עצם האמונה הכללית,
היא מביאה שזה יקרה, או שזה חלק מהתהליך שלו?
לא, אז לכן הרב אומר, יש כאן מבחינה מסוימת, שכל העבודה המוסרית שלנו, זה בעצם עכשיו אני אשתמש ב... וואו, זה בסדר, אני לא מבין שאני אשתמש בביטויים ככה זה, אבל זה ביטויים שנהיה לי מוכרים לכולנו, מניגוד של זה השלישית, וגם מזכרנו את המעבר. מגננת. כן, אבל בעצם, בצורה... מקורית, אני אגיד עוד משהו, כאילו כל המושג הזה שתראינו עכשיו חוכמה ובינה, אבא ואמא, בקבלת הראשונים לא הזכירו אותם, הזכירו רק כתר, את הזעיר אנפין, כאילו את המדרגה של מה שאנחנו קוראים לה שבמה, והמלכות, כן? שזה בעצם, והביטויים, הם ביטויים שאנחנו מזכירים אותם תמיד גם בסעודת שבת, מי ששם לב לניגונים שאנחנו מנגנים שם, שיש את עתיק יומין, את זה רמפין, ואת חקל תפורי קדישין. בכל השירים שלושתם נמצאים, כל פעם יש מישהו אחד שהוא המרכזי, ומישהו אחר, ויש שתיים אחים שהם אורחים שלו. מה זה?
השיר הזה
של הערים. איזה שיר? כן, זה מה שרמדתי, לשירי סביבה שלישית.
לא, אני אומר, אני מתחלת לנים.
לא, בסדר, לא, בסדר, זה לא אומר שהוא לא זה, הוא לא משתמש גם מקום הזה, אבל יש כאן איזה מיקוד כזה של, שלכן כאילו חקל תפוחים קדשים זה מידת המלכות, יש את עתיק או עריך אנפין, שזה המדרגת הכתר, ואיך עריך מופיע בעולם, מופיע בצורה של זר אנפין. באתי להדגיש לדבר הזה, שבצורה אמיתית, יש צד שדווקא ההנהגה המוסרית, הנהגת התורה, ההנהגה של שמה, היא בזר אנפין מופיע את עריך אנפין. יש את השורש של הכל, ויש שהוא מופיע בפועל. כן, שבקשר מסל זה כאן, נכון לומר, שמול שתי הכתבים של חוכמה ובינה, אפשר לראות את השורש שלהם במדרגה של הכתר, אפשר לראות את הפירות, ואולי מה שבעצם מוביל אותם, שזה בעולם שלנו. זה מה שיש ביטוי כזה בפנימיות שנקרא דעת עליון ודעת תחתון. דעת עליון זה השורש שבעצם מחבר את האבא ואמא. ודעת תחתון זה בעצם הדעה הגלויה, שהיא זאת שבעצם בצורה מעשית מדריכה את המציאות עצמה. בסדר? אני, כן, כן, משה. לא, זה מעולה, כן, כן.
כשאני חושב על תכף על רצון, אז שכל יותר קשור למקום של הכרח, ורצון יותר למקום של חירות. זאת אומרת, אם אני מבין משהו, אני חייב להבין ככה, כי זה מה שיש. ורצון יכול להיות מה שאני רוצה להיות.
נכון.
אז למה? אם אני...
אתה צורי, אתה...
לא הפוך, כאילו זה הצד הזכרי אולי יותר הצד החירותי, והצד הנקרי אולי הצד
הנקרח. קודם כל, שאלה מצוינת, ואני אגיד ככה. זה בעצם יותר, בהקשר כאן של שכל ורצון, רואים, רצון יותר, תראה מעבר למושג חופש, תראה את המושג הזה שנקרא עצמיות כאילו, כן? ושזה בעצם, כל הצד הנקבי זה הצד של המקבל, זה הצד של לחיות את החיים. ובצד השכלי, שיש בו, כמו שאתה אומר, הרבה יותר חוקיות, אבל בצורה יותר מדויקת, נכון לומר, יש בו יותר דרישה והכוונה אל משהו יותר מוחלט כזה, כאילו שהוא בעצם כל מיני דורש את עצמו להתאים אותו למשהו מאוד מוחלט. שכל באמת שתחשוב טוב הוא מתיימר להיות מוחלט, הוא כל הזמן נמצא שכל למשל שכלול, הוא כל הזמן בונה את עצמו חדש, מחלט אותו מחדש, אז יש משהו מסוים שהוא חותר מאוד מאוד למשהו מאוד מוחלט. בפועל דווקא השכל יש משהו מסוים שהוא הרבה יותר מחדש, והרגש יש משהו מסוים שהוא הרבה יותר כאילו נראה חופשי, הוא מאוד מאוד חי את הקיבוץ שלו, אבל בעצם הוא לא חופשי, מה שהיה מקודם הוא שיהיה בהמשך, בסדר? אבל אתם שואלים שאלות מצוינות שבעצם מצליחים באמת ללמוד את כל הספר כאן כדי להבין את הדברים האלה. בסדר, זה רק המבנה הכללי של הדברים. עכשיו אולי רק, כן, כן. אז אני אומר, מה בכותרת אתה שואל עכשיו? לא, כל המושג דעת ושפעה אצילית היא בעצם כולה קשורה, בעצם הסדר שלנו, הסדר של הקו האמצעי. שהדעת זה יותר הביטוי הגלוי של הדברים, והשאיפה הצילית זה בעצם יותר המקור השורשי שבין הכל בא. ושדבר על שאיפה הצילית, אתה מדבר על הדברים האלה בעצם איך הם בשורשם, איך הם במקור השורשי לפני שהתגלו בפועל. בסדר? אני הבנתי שהכוונה לשאיפה הצילית. השאיפה במנצות שלה היא מזירת של הסוד, שהם מזירים ביחד בצד אותו אידיאלי, שהיא בצורה הכי אידיאלית, שהם מזירים בצורה של שאיפה, אבל אני שומע מה שאתה אומר.
לפי מה שאתה
מסביר, ביציאת לבית. כן, אני מבין. אפשר לבין, עכשיו אני קורא כמוך, אפשר גם לקרוא כמוך. שזה, כשאתם תזירים ביותר צד אותו אידיאלי, שזה הדרישה, התנאיה, קשר יופי המוסר. אני בפשט הבנתי שהוא חוזר למשפט השון, השאיפה היא מזיגה של הסוזון עד כדי כך שהם לא רק מתנזגים, הם מגיעים להתאחדות עליונה בצד הטוב האידיאלי, הכוונה בצורה הכי אידאית, הכי שורשית שלה, אבל בצדק אפשר להבין גם כמוך.
יש התנועה של ההתאחדות קורית ביציאת הפחות, או שיש גם תנועה של
יציאת הפחות של כניסה? היציאה, כן, היציאה כפחות יש צד מסוים שהיא רק ביטוי והשתקפות של מה שבצורה אמיתית חולל את הכל, זה יותר פנימי. יש צד שהיא באמת בפועל גם זאת שהכל מותנה בה, שרק על ידי זה שנעורר את המדרגה הזאת נזכה דרך הדבר הזה לנוק מתוך המדרגה הפנימית. אז רק כדי יותר לחזק את הדברים שאנחנו אומרים, אז אנחנו, ואני באמת, אני ממש נבוך כאילו כן, זה חייב לא עושה כפני פנים, כי בעצם כל עבודה מוסתרית, מה שבצורה אמיתית עושה, היא כאילו יוצאת כפי חוץ. אבל בצורה אמיתית היא בעצם מעוררת כמיה למקום פתח הכי שורשים.
אבל יש
קצת
של
מגע
ישיר
בכניסה כלפי פנים, עבודה
של
כניסה כלפי פנים,
לא דרך...
אני לא יודע, לא, לכאורה, הדרך האולטימטיבית לגלות את הדבר הזה, היא מתגלה בצד המוסר, אבל מאוד חשוב להדגיש, לא כי זה הצד המוסרי הוא העיקר, אלא הוא רק הצד המגרה, לעורר דרך הזר אנפין, תקמיה להאריך אנפין, לעורר דרך...
בחזקה, 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 בעמוד של נון זין, זה
מפורש שזה גם כיוון למעלה. נון זין? אה, כן.
בפסקה
שנייה,
הוא
מידוד בין
אינו
לקבל הגבוהות,
אם
יופיעו פעמדה
שהרגע
האלוהית על פי תנאה,
כאילו שיש שם איזה...
אז כבר הזכרת את נון זין, אז אני, עוד בית הכוונה פייבן, אני רק אזכיר שם עוד משהו נוסף, כאילו רק שקצת, לדעתי, קצת...
לא,
אבל
זה לא נכון?
אני לא, אני רוצה להגיד, זה נכון ולא מדויק, אולי, 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 אני שואל, אולי אנחנו רואים כאן כאילו עוד מבנה נוסף, כי המילה דעת היא באנטומיה של האדם יש לא ברור עם חוכמה ובינה לכוונה פלג הראש העליון לעומת הפלג התחתון, כן, כוונה, דיברנו זה גם בעבר, נכון, ש 50% מהפנים שלנו הם לא ניכרות, ורק 50% התחתונות הן ניכרות, שיכול להיות שזה הבחנה בין החוכמה לבין הבינה, בין הצד העצמי לבין הצד הפונה, כן? ואפשר גם לומר, ככה באמת המהר"ל הרבה פעמים אומר, שזה העונה הימנית והעונה השמאלית, שהעונה הימנית והשמאלית, כידוע העונה הימנית היא עניינה ליצור את ההתאחדות, את האינגוציה, את יש לי, איך זה נקרא? איך? אינדוקציה ומהצד השני? ודדוקציה, כן. שהעונה הימנית תפקידה לאחד, והעונה השמאלית תפקידה לפרט, לעשיר, כן? ועד מלא, הם מבטאים שתי העונות, אבל בין כך ובין כך, ואיפה הדעת נמצאת? הדעת נמצאת או במוח האחורי, שבצורה ישירה, זה בעצם הכוונה, כי מהמוח האחורי יש שם את כל חוט השדרה שיורד אחר כך אל גוף עצמו. כי בדעת יש צד, עכשיו אני חושב מאוד מאוד למה חשוב להגדים את הדבר הזאת, הדעת יש צד שמכריעה בין השכל לבין החוכמה לבין הבינה, בין השכל לבין הרצון, אבל יש גם צד אחר שהיא מכריעה, דעת אחרת מכרעת, זה תמיד ביטוי של הגמרא, שיש דעת היא מכריעה, היא יכולה להכריע גם בין הראש לבין הגוף, מה שמחבר את הראש לגוף זה גם הדעת, מה זה? לא, הבאתי את הביטוי דעת אחרת מכרעת, שרואים שהביטוי דעת קשור להכרעה. עכשיו הוא יכול להכריע בין החוכמה לבין הבינה. הם שתי שפות שונות, כמו שאמרנו, שהם נכון כאלה קשר, והדעת היא זאת להכריע תמיד, להכריע זה תמיד אומר לא מה צודק. להכריע באמת, זה בעצם אומר איך גם הוא נכון וגם הוא נכון. נגיד, תגיד מכריע, מנה מבית למאזנת. הכוח המאזן, שהוא בצורה, שמי הכוח המשלב, כן? שהוא בצורה יותר עמוקה, הוא כוח המאחד, בסדר? אבל עכשיו המסלב זה כאן, אמרים שהחוכמה והבינה, הדת מאחדת ביניהם, אבל היא גם, יש לה משהו אחר, היא גם משהו מאחדת. היא מאחדת בין הפלג גוף, בין הראש לבין הגוף, בין המוחין לבין המערכת עצמה, שזה בדיוק כמו חוט השדרה, שהיא בעצם ממשיכה את את העולם השכלי, ממשיכה אותו לתוך החיים עצמם, שהיא בעצם נותנת בחיים עצמם מסילות לדבר האילון הזה לזלוב גם לתוך החיים עצמם, שזה בעצם מזכות שיש חיבור בין החומה לבין הבינה, אז החומה והבינה הם לא רק נמצאים למעלה, אלא הם גם נמצאים למטה, וזה כמו שקראנו בסקר הזה, מאחל את הקרב עצמם גם בענפיו, כמו שעודים בגזע השורשי שלו, שזה בעצם תכונה נוספת שקיימת, שבאה בזכות הדעת הזאת, שהדעת דיברנו מאיזה שורשים היא יונקת, היא קשורה כל היה לעולם ההגשמה, והיא זאת בעצם שמבטאת את ההשתקפות של שעולם המוח הוא כל מה נוכח גם בתוך החיים שלנו, כן? הדבר הזה נראה לי שאני חושב שזה עיקר המסר של פסקה פעיבה, כן? העבודה העניינה של שוט הפרטיטי, לראות את כוחות החיים הטבעיים, וכאן כוחות החיים הטבעיים זה דבר חדש, שלא כל כך דיברנו עליו, שאולי קשור כן לסוגיית היכול שנדבר עליו בעמוד הבא, אבל יותר כלפי מה אמור להיות היכולת, זה כוונה כלפי כוחות הכי מטבעיים, בשפה הפנימית זה נקרא שיש חוכמה בינה, ויש את כל הזן תחתונות, כל העולמות הבלויים שקשורים לשבע, לעולם הטבע, כן, להעלות את כל כוחות הכי מטבעיים הרצונים, שהוא מזגים את טבעם עם השלטים השכליים. כן, עכשיו כאן, הרב כן מדבר כאן על זה חיבור שקם כאן בין הרצון לבין המחשבה. אבל הרב כאן בעצם עכשיו מדבר על זה בציר של איך יש עולם טבעי, כי האמא, הבינה מאוד מאוד שורה אלה למטה, ואבא מאוד מאוד קשור אלה למעלה. עכשיו צריכים לחבר בעצם בין הפנייה של אמא כלפי מטה, כלפי עולם הטבע, לפנייה של אבא כלפי מעלה. ומזוג זה לא נעשתה בעדה שלמותו, כי מפיר התלמידה שהריגה אלוקית. על פי תניה בתפקידיה, ממלא את הנשמה, וזה אולי, אם זה התכוונת הראי, אז אני מסכים איתך, וזה מה שבקודם אמרנו, שרק על ידי זה שיש הריגה לקדוש ברוך הוא, שיש את הקדוש ברוך הוא בעולם, רק זה מה שמצליח ליצור את החיבור הזה, בין שתי הדברים האלה, ולא יהיו חלילה כשתי ראשי נפרדות, שכל אחד עובר לכיוון שלו. ואור השם העליון דוחה את שמירי הרצון של ראשי נפרדות החיים, והזוך ואוכל המבורר של, של הרצון, עם מתקשר, יש כאן משהו בתחברית או הולך לי, נהיה לי עם מתקשר עם השכל הצלול, עולה מתקשר עם הדר הקודש, הפורח לשלמות, העולה מתקשר עם הדר הקודש, הכוונה, ככל שיש אור השם עליון, זה לוקח את כל שמרי הרצון, שזה בעצם איך הרצון מתגלה בעולם האחור שלנו, שלא יתרבו פעולות החיים, שבעצם הוא כל הזמן לוקח את כוחות החיים המעשיים, ותובע מהם זיכוך, תובע מהם עילוי אל השור שלהם, והזוך והאוכל המבורר של הרצון מתקשר עם סליחה, אולי לוקח זה נכון. והזוך ואוכל מבורר של הרצון מתקשר עם השכל הצלול, עולה מתקשר עם הדר הקודש, הפורח על שדמות הקדושה והברכה העליונה, ותראו כאן קדושה וברכה, ודיברנו על זה בעבר, על מעבר יבוק, שזה יוד בית קוף, שזה ייחוד ברכה קדושה, כמו שאנחנו בקדוש, אומרים קדוש קדוש קדוש, ואחר כך ברוך כבוד השם, ואחר כך מלוך השם, נכון? ויש גם הקידושים מלואים ממאיסטי קידושים, ואחר כך שבע ברכות, ואחר כך ייחוד, שכל הדברים האלה בעצם קשורים לשלושת הקורות שאמרנו, שקדושה, קדוש מילה בגרמי, כמו שאמרנו, רבות הקודש בית, זה בחינת החוכמה, הברכה זה התנועה המשפיעה, זה התנועה האימהית, כן, שקשורה לבינה, והייחוד הוא ייחוד השלים, הוא בעצם מצד אחד אפשר לראות אותו כצד שהכי מוריד את הדברים אל תוך המציאות עצמה, כן, אם לא חשב לעולם, אבל בצורה עמוקה פנימית הוא באמת מהמקום הכי שורשי, מהמקום הכי פנימי שקדם לכל הדברים האלה, כן, שזה בעצם המקום הזה שבו כל המערכת הזאת חוזרת להיות מערכת אחת. אז אולי ריבוי המקורות שהבאתי לא נספיק לקרוא, ויש עוד לפחות 5 דקות, זה בסדר כאילו, שרק לפחות את הסדר הזה נסיים. אז איך? בסדר, כן. בסדר? אז תסתכלו כאן בפנקס ת'ו-ה, ששם נראה לי פשוט הרב ככה ממש מחבר את הדברים, את המושגים שלנו, בצורה פלאית, כי הפסקה שלנו הפשט היא דיברה משהו בעולם הנפש, ולצדק גמור לראות אותה בעולם, כתיאור בעולם הנפש. הרב מחבר אותה גם למושגים קבליים וגם למושגים רמב"מיסטיים, שהרי הרמב"ם במורה נבוכים אמר שאי אפשר לתאר את הקדוש ברוך הוא באף תואר ואף שם, והכל זה רק תוארי פעולה, חוץ מארבע דברים שאומר הרמב"ם שחייבים לומר הקדוש ברוך הוא, ושאר רמב"ם פתאום חוזר ואומר לו לא, זה לא באמת, אבל זה אי אפשר באמת לומר את הקדוש ברוך הוא, זה רק דברים שדרכם אנחנו מרגישים זיקה לקדוש ברוך הוא, וארבעת הדברים שאפשר לומר הקדוש ברוך הוא שהוא חי, חכם, יכול ורוצה. זה ארבע התכונות שנראים כבי הקדוש ברוך הוא. אז כאן הרב לוקח את דברי הרמב"ם האלה, מחבר אותם לדברי המקובלים, ובעצם הדברים מתחברים לכל עולם, איך זה משתקף בעולם הנפש, כמו שתארנו אותם מקודם. אומר הרב, אדבר בעירה הנאה ליום דעתי. כן, וחבל שלנו אין את העירה שיש לרב. דאבה חושים דאדם קדמון. כי באדם קדמון, כאילו מתואר, שזה מה שתיארנו תולכים בסדר של עיגולי ביושר, שיש 4 דברים מרכזיים בפנים. יש עיניים, אוזניים, אף ופה. כן? אז אומר שבעצם זה ראייה, שמיעה, ריח ודיבור, שהם 4 הכוחות המרכזיים שמובילים את החיים שלנו. הנה, זה נקה בקדוש, הוא שהוא חכם, רוצה, חי יכול. אבל אז כן, הרב לוקח כאן מושגים מתורת הקבלה של אוזן חותם פה ועיניים, ומחבר את המושגים של הרמב"ם שחכם חי רוצה. אבל אין ערך שיווי למידות הנבראים עם מידותיו, כן ירסם לא רק בשלילה תבחן, כמו שהרמב"ם משל אמר, שזה ודאי שאצל הקדוש ברוך הוא זה לאלה או לאלה מכל איזה איך שעשינו. אבל בצד הבריאה אני רוצה לדבר לגלות כפי המושג, אבל סוף כך הקדוש ברוך הוא רוצה להתגלות אלינו בסדרי הגילויים האלה. המושג אינו בכל אלה בהשגה אחת, כי מושג עניין החוכמה בהשגה אחת, הרצון בהשגה שנייה, וכן להלן, אבל לכאורה מספיק חכם רוצה יכול. חי מה מוסיף? שאומרים לקדוש ברוך הוא שהוא רוצה, זה מאוד מובן, בשביל זה הוא ברא את העולם, חכם, שהוא יודע מה קורה איתנו, יכול שהוא מנהיג את העולם. מה הוספנו במילה שהקדוש ברוך הוא חי? אבל לא נדעתי, חי הוא זולת החכם בשתי דברים. כי החוכמה לא תובן, כי אם באמת ושקר. אבל טוב ורע, צדק ואבל, זהו מצד אחים אמיתיים, שבעצם המילה חי מבטאת את המערכת המוסרית של העולם. שיש, בלי שהיה את המילה חי, אז לא היה בכל הביטויים האלה של חכם, יכול ורוצה, היינו מתחלילה מתחסים לקדוש חוק, כמו שהאלים מתחסים לקדוש חוק, כמו שהאסלאם מתחסים לאלוהם, והיינו חסרים את כל המגמה המוסרית של הקדוש חוק בתוך העולם. שכמו שהוא אומר, אבל זה משהו הרבה יותר עמוק, המגמה המוסרית הזאת, תנסו כבר לחשבן איך זה מסדר מה שאמרנו קודם, המגמה המוסרית הזאת היא בעצם ביטוי לדברים הכי עמוקים הקדוש ברוך הוא, שמעבר לזה שהוא, נגיד ככה, מדי מסוים את המילה חי, היא הכי עצמית הקדוש ברוך הוא. כי יכול, רוצה וחכם זה איך הוא מתייחס לנבראים, חי זה איך הוא מצד עצמו, שבעצם זה אומר שמעבר לכל דרכי הנהגה שלו כלפי המציאות, יש קודם כל את המהות של הקדוש ברוך הוא עצמו, כן? שזה אומר שזה כל זה מצד החיים האמיתיים, שעד בגלל שיש חיים אמיתיים, לכן בתוך כל המחות האלה יש גם תנועה מוסרית שחיה בהם.
איך אני
מתדל
עם
פריקלית
של
הרמב"ם? טוב, מורה בכם לכל עכשיו. מה זה? בסדר, בסדר. ועוד החוכמה, לא תשיג רק דברים נבדלים. והוא התברך, הרי פעל ארץ וחומרים גם כן, והכל אחד כמעט. הנה, החוכמה היא ראייה. זה פשוט, כן, עכשיו הרמב"ם לוקח את הדברים אחד אחד. החוכמה קשור לאור העיניים, שהוא בעצם המדרגה של ראייה. אני כבר צריך לומר, בקבלה הפנימית, העיניים קשור לחוכמה, אוזן קשור לבינה, אף קשור לזעיר אלפין, וכן, למדרגה בעצם, מה שאמרנו, שהיא בעצם מובילה את הדברים למציאות, והפה, פה מלכות, הוא קשור אל ההופעה המעשית של הדברים. אז הוא אומר, החוכמה היא ראייה, זה פשוט, בינה היא עניין רצון, על כן היא אין הבנים, ולא באור החוכמה לבד, אם כן, היינו חוכמה. וזו היא שמיעה, שמתאחזת תמיד אל הרצון, כן, שלכן אוזניים תשמעי לי, או תשמע, שמע בני, זה הכוונה תרצה, שלכן העיניים רואות, האוזניים רוצות, שזה בעצם מהבדל בין, כמו שהרב כאן אומר, חוכמה ובינה. הכוונה לרצות, ריח הוא עניין החיים, כמו שכתוב, רוח באפה וקמלן בחותמו, שזה בעצם, כמו שאמרנו, אבל הריח הוא זה שנותן גם את כל הצד המוסרי, הוא זה שגם נותן את הכיוון, לרחרח, זה בעצם למצוא את הכיוון של החיים, ודיבור היכולת, משלון שלטון, כן, בכל מסע ראשית, מהמורות כתוב בהם, במדוד בחיל וחלוז, טוב, כאן המשתמש ביותרים קצת פנימיים, אבל המסר הכללי, שאני כאן רוצה למה מלב הדברים שלנו כאן, זה שבעצם דיברנו, תראו בעצם נזכר כאן כל מה שדיברנו, שיש חכם, רוצה, יכול, שזה בעצם אוזניים, עיניים, אוזניים ופה, ויש את האף, את הצד המוסרי, שהוא זה שבעצם כל הזמן מזרים חיים אל המדרגה הזאת של הפה, והוא זה שבעצם נותן ליכולת את איך היכולת תהיה משקפת נכונה את כל הצד העליון שקדם אליה. אבל רואים כאן בצורה מאוד ברורה, רק בפסקה כאן, שהמילים חכם ורוצה, הם מקבילים, כמו שאר כאן אומר, למושגים של חוכמה ובינה, שזה בעצם מה שכל מה ניסינו לומר, ויש את את היכולת, שזה בעצם הביטוי הנשיא, הפה הוא כן, המקה בפטיש, כמו שמעל תמיד אומר, נותן לו מכה על פיו, כן, שזה בעצם הגימור של הדבר, אבל כמה חשוב, כמו שאר כאן אומר, החיות הזאת שהיא בעצם מקורה במקום הכי עליון, והיא זאת שבעצם מזרימה חיים לכל המציאות עצמה. בסדר? זה נסיים את זה להיום, לא, אני חייב עוד פסקה אחת. וטוב, מה ידיעה ואהבה ומה ידיעה לא, לא? זן קובזן, כן? יש לכם? זה הפסקה הראשונה שלכם, נכון? שלושה תיאורים בהבנת המציאות העולמית, ביחס אל אור אלוקי. הרב קבל שלושה מבטים איך לראות את העולם. התיאור האחד, תיאור התגלות חוכמת אלוקים. התיאור השני, תיאור התגלות רצון אלוקים. התיאור השלישי הוא תיאור התגלות האלוקות. כן? כאשר באמת אין בחוכמה ולא הרצון עניין אחר, כי אין באלוקים דברים חולקים פרטים, וכל החולקים אינם אלא בערך המשיגים. אז הרב כאן בעצם דיאל חוכמה ורצון, ודיאל תיאור חדש, שנקרא ההתגלות האלוקית. שיהיה קצת שההתגלות האלוקית היא נמוכה משתיהם. היא לא החוכמה כאילו את האלוקית, זה איך הוא יגיע בפועל. אבל השאר רב אומר, בזמן המצאמת, הוא בא לומר שזה השור של הכל. כי זה המשפט הבא, מה זה התגלות? כאשר באמת אין לו חוכמה לאותו עניין אחר. הם נראים כשתי דברים שונים, אבל כי אין באלוקות דברים מחולקים נפרדים, וכל הוקים רק במושגים, ולכן דווקא ההתגלות האלוקית מזכירה שמעבר לחוכמה ולרצון, זה, יש את הקדוש ברוך הוא שגלות גם בתוך הדברים האלה. בספרו של הרב טאו כתוב מעל המילה התגלות חוכמת אלוקים רמב״ם, ואחר כך מעל תיאור התגלות רצון אלוקים חובת הלבבות, ומעל תיאור התגלות אלוקים כוזרי. והדברים מכוונים לדברים, חבל משה צי לא שאלתי, יש לך בספר את משנת הרב? מה זה? ספר שנראה כתב על הרב יצל בהתחלה, הוא אמר שבישיבה במרכז הוא רצה תמיד כל סוגיה ללמוד בהשוואה מה הרמב"ם אומר, מה חובת הלבבות אומר ומה כוזרי אומר. הרב יצל, הרב יצל, אז אני שמעתי לי כאן, מקווה שזה עדיין זה, הנה אני קורא את זה, יש לי רק כאן, ציטטתי את הדברים ככה מהספר, אני עושה, נקרא זה לאט כאילו, שהרב אומר ככה, רבנו בחיי,
משנת הרב?
מה זה? יש לנו זה כאן? כן, חיפשתי אתמול, לא מצאתי. אבל רק זה ברור שזה פירוש של זה סיכום שירוש של הרב שהרב נרס סיכם, וזה ברור לי שהכוונה על הפסקה הזאת שקראנו עכשיו. והרב ככה, דיברנו כמה פעמים שלך המבטים שלנו, מבטים בשעת רצון, יש לנו גם כן שלושה מבטים. הראשון, המבט המוסרי, השלטת הרצון, איך? אני קלע. הראשון, המבט המוסרי, השלטת הרצון המוסרי, הסר שחורה כרצונו, שיתאחד הרצון שלנו עם רצונו של הקדוש ברוך הוא, את זה אפשר לדעת על פי שלושה דברים. אחד על ידי זיכוך המידות, מדלג קצת, והתקשותו של רצון, כל זה קשור למבט המוסרי. בסדר? השני, המבט השכלי המדעי, השתקעות לבורות השכל, וזה הרי מרחיב ולברר איך את הדבר הזה גם בונים. השלישי, זה המבט הווייתי האלוקי. לא מבט של רצון ולא של שכל, כי מבט מיוחד. התחדשות ובריאה מחדש. ועל זה, כמו שאני אומר, ועשיתם אותם, זה עולם, והרב אומר, זה כל העולם של מצוות של עם ישראל, שיוצא אותי אותנו מחדש. זה מה חדש, כן? אנו נעשים עבודות חדשות, אנו נעשים את עצמנו מן התורה, ועשיתם אותם מסרים, אתם כאילו אתם עושים את עצמכם. ששתי המבטים השונים, אמר הרב, מפתח את המוסר שלנו, מפתח את השכל שלנו, אבל מצוות הרב אומר, זה מחדש אותנו מחדש, שם אותם במקום חדש. עכשיו הרב אומר, רבנו בחיי, העמיד את היסוד על מבט המוסרי, התשוקה והכמיהה מקור המוסרי, שזה היה הצד החדש של כל חובת הלבבות. הרמב״ם בין ספר הלכתיים, בין ספר המורה נבוכים, בין ספר על היסוד של המבט השכלי, ההבנה התורית, כמו שמצוין משלמה המלך, שביקש רק חוכמה, זה עיקר שירתו. אולם ראו את הלוי אומר ששני הדברים חשובים לנו מאוד, המסוריות זה שמרימה אותנו, ומנחלת לנו הרבה דברים נעלים, השכל ושושל לנו דרך להבנה והתורה, ולדעת לעומקה, אבל העיקר, והכל חשוב, אבל העיקר הוא לדעת המבט הבאתי אלוקי, צריכים לתורה להתחדש בכל מילה ואתם להיות לבריאות חדשות, על דרך זרמה אלוקית, מה זה? אנחנו צריכים להתרומם, להתחדש בכל מיני רצון להיות לבריאות חדשות על דרך זרמה אלוקית במקור התורה. רבי דלוי רצה לומר שמה שמה קדש חום נגד תורה סלן נסבלת וכל 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 שקשור טוב, ובהמשך אומר, זה לא נשכן אצל הכוזרי כל עניין של החוקים האלוקים ומשל המצוות האלוקיות אצלו זה בעצם הצד המרכזי שקשור להתגלות אלוקית שיש צד שהוא לכאורה הכי מעשים לעומת הרמב״ם מחובת הלבבות שהם הרבה יותר מופשטים ויש צד שהוא בעצם קשור דרך האדנים האלה שבעצם עיקרי אמונת ישראל ותלויה קשורים לרמב״ם, וזה בעצם שלושת הרוחות האלה כאן הם בעצם מה שרב כאן אומר, שזה החוכמה, הרצון, וזה בעצם מה שאנחנו כל מיני מכנים בעצם הדעת שיונקת במקום בבית הרליון, מגיע עד ליכולת, עד לצד הכי מעשי, שהיא זאת שמתגלה בכל הסדרים של תורה ומצוות. ותראו על התגלות כאשר באמת אין החוכמה לא תניין אחר, כי מנוקד הוא לנכס לבורים, הרי של שלושת הפלגים הללו, שונים זה וזה בכל אחד מהם לנו לפעות בסדרים שונים, תחילים מסורים מסורים שלנו וכל הלכו לטוב, כבר לא נקרא, רק מי שכן רוצה, יש ב... איפה יש זה? אז טוב, אז שכחת, תראו את המקופים, כבר סיימנו, ורק רשמתי לעצמי, אני לא מוצא איזה איפה, איך? לפי זכוני נולבית נוגעים את זה משנה, אני חושב נולבית. לא, בדף רשמתי לתאי נקל, סליחה. להשאגיד לך, לא. צדיק צרה, צדיק דלת עד צדיק חית. אבל תסתכלו גם... נהיה לי ישנה, אני מאמין שישנה. אני רק רוצה לומר שתסתכלו בפנקסים רמת גן בית, עמוד קוף נוני, שם זה פסקה שפשוט הרב שם רואים שאת העבודה שהוא רוצה לעשות בישוב, עשה שם הפועל בפסקה שם, הוא לקחת סוגיה שם, הוא אומר, לפי חובת הלוות, נאמר ככה, לפי הכוזרי, נאמר ככה, לפי הרמב"ם, נאמר ככה, לפי הכוזרי, זאת אומרת שהרב ככה בפועל, ככה באמת גם הדריך את הדברים, אבל זה רק בעצם עכשיו, אנחנו רק מבינים את שתי התנועות של כאילו התחנה, התחילת האבא, חוכמה של הרמב"ם, התחילת הבינה של חוכמת הלוות, איך הכוזרי בעצם מפריע מהם חיים גדולים, שבסדר, אני מקווה שאת היסודות של לפחות השלות הבנה.